בתחילת הפרשה שלנו, פנחס מקבל את הכהונה, מקבל מתנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, הוא נהיה כהן. ולא רק הוא, אלא כמו שהקדוש ברוך אומר בתחילת הפרשה, והייתה לו ולזרו אחריו, ברית כהונת עולם. למה הוא מקבל את הכהונה? הוא עושה פה מעשה עצום ביותר, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הוא הסיר את הכעס שלי, הוא הציל את עם ישראל. כמו שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. כן, פנחס רואה שיש רחמנה לצלן הרבה מאוד חוטים בעם ישראל, בחטאים ואבונות חמורים ביותר. עם ישראל עובד את העבודה זרה שנקראת פאור, עבודה זרה שפלה וירודה ביותר. הרבה חוטים רחמנה לצלן עם בנות מואב, בנות מדיין, בראשם החוטים והחצופים המפורסמים, זמרי בן צלו, נשיא שבט שמעון, ביחד עם המדיינית כוזבי בצור, ומשתוללת מגפה חמורה. 24 אלף יהודים נהרגו במגפה. פנחס מבין שצריך לעצור את המגפה, הוא לוקח רומח ואורג את זמרי ואת כוזבי, ובעצם כך הוא עוצר את המגפה מעל בני ישראל. כמתנה על כך, הקדוש ברוך הוא מאוד נהנה מהמעשה של פנחס. הוא נהנה שהוא עצר את המגפה, אומר הקדוש ברוך הוא, היה לי כזה כעס על עם ישראל. אתה פנחס, אתה זה שעצרת את זה. לכן הוא מקבל את הכהונה, ולא רק הוא, אלא ברית כהונת עולם, והייתה לו ולזרוע אחריו, הוא חסד השם מעולם ועד עולם וצדקתו לבני בנים, שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה, הרי החסד של הקדוש ברוך הוא בלי גבולי, הוא אינסופי, הוא לנצח נצחים, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על פנחס. רק נסביר, רגע, פנחס לא היה כהן, הוא הרי הנכד של אהרון הכהן, הבן של אלעזר, אז למה הוא לא היה כהן עד עכשיו? אומר רש"י בשם חז"ל דבר מעניין, שימו לב, אנחנו יודעים שהכהונה, כל מי שהוא נולד לכהן, הוא בעצם הוא עצמו, אוטומטית נהיה כהן, כן? כל אחד שנולד לאבא כהן, הוא כהן, אבל זה היום. בהתחלה, הקדוש ברוך הוא נתן, והקדוש ברוך הוא מינה את הכהנים בשני שלבים. שימו לב, שני שלבים. שלב ראשון אומר הקדוש ברוך הוא, אהרון וארבעת בניו בלבד. הקדוש ברוך אומר, אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ויתמר, ארבעת בניו, הם הכהנים, לא הנכדים. רק אהרון וארבעת בניו. שלב שני אומר הקדוש ברוך הוא, באיזשהו שלב אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שיוולד מכאן ולאבא, אוטומטית מקבל את קדושת הכהונה. מי שיוולד לכהונה, מי שיוולד לכהנים מכאן ולאבא, אוטומטית עם לידתו הוא נהיה כהן. פנחס נפל בין הכיסאות, שימו לב, עד עכשיו הוא נפל בין הכיסאות. כשהקדוש ברוך הוא בשלב הראשון שהוא מילא את אהרון ואת בניו, פנחס לא התמנה, כי הוא לא בן של אהרון, הוא נכד של אהרון, אז הוא לא התמנה בשלב הראשוני. בשלב השני אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיוולד מכאן ולאבא הוא גם כהן, אבל פנחס הוא כבר נולד. אז הוא לא התמנה, בעצם הוא לא התמנה לא בשלב הראשוני ולא בשלב השני, הוא לא התמנה לכהונה, ורק כאשר הוא השיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא. ובזכותו, אומר הקדוש ברוך הוא, בזכותו לא חיליתי את בני ישראל, לכן הוא קיבל את המתנה הזאת. הוא וזרוע אחריו לנצח נצחים נהיו כהנים. אבל יהודים יקרים, יש פה משהו מאוד 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 מציק. בסיפור הזה יש פה משהו מאוד מאוד מציק. בהמשך הפרשה, באותה פרשה בדיוק, מגיע צדיק, לא פחות מפנחס, אולי אפילו הרבה הרבה יותר. משה רבינו. מבקש מהקדוש ברוך הוא, ככה כתוב בפסוק, פונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא. כאשר הוא מבין שהוא לא זה שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, תמנה מישהו במקומי. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העידה. תמנה מישהו במקומי, מנהיג אמיתי, מנהיג מסור, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. אתה קורא את החומש, אתה קורא את התורה שבכתב כמו שהוא, זה לא כתוב ברור. אבל רש"י מביא בשם חז"ל שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש שירשו בניי את גדולתי, שהבנים שלי ימשיכו את התפקיד שלי. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כל כך התמסרתי לעם ישראל, מסרתי את הנפש בשבילהם, רצתי לפניהם כסוס. אני מבקש ממך, אלוקי העולם, אלוקי הרוחות לכל בשר, שהבנים שלי ירשו את גדולתי. אבל שימו לב, משה רבינו לא מקבל את מה שפנחס קיבל. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אתה מבקש ממני שאני אמנה מנהיג על העדה? אני אמנה. אבל מה שאתה מבקש שירשו בניך את גדולתך? לא, לא. קח את יהושע, איש אשר רוח בו, תמנה את יהושע במקומך. וכפי שאנחנו יודעים, יהושע זה שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, והוא היה ממלא מקומו של משה רבינו. יהודים יקרים, תגידו לי, זה לא מציק? מאוד מאוד מציק, מאוד מפריע. למה למשה רבינו לא מגיע מה שפנחס קיבל, מה שונה פנחס ממשה רבינו? פנחס קיבל כהונה, הוא ודורותו, הוא ודורותיו לנצח, כן? הבנים שלו כן ירשו את גדולתו. הבנים של פנחס המשיכו את הכהונה, למה? כי הוא הסיר את כעסו של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. אני שואל אתכם, יהודים יקרים, משה רבינו לא עשה את מה שפנחס עשה? הוא עשה את זה לא רק שהוא עשה, הוא עשה את זה כמה וכמה פעמים. כל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל. הרי בתקופת המדבר ידענו להכיס את הקדוש ברוך הוא. וואה, איך שידענו, עשינו את זה בהידור רב. והינסו אותי זה 10 פעמים, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה פעמים רצה רחמנה ליצלן לחלות את עם ישראל. או בכל אופן ככה הוא אומר שהוא רוצה לחלות את עם ישראל. ומי זה שעמד בפרץ? מי זה שעצר את הקדוש ברוך הוא? ובזכותו עם היהודי ניצל פעם אחר פעם אחר פעם. כבר בעגל אנחנו זוכרים. משה רבין אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכל להם, אם אין, מחיינינה מספרך אשר כתבת. משה רבין הוא מוסר את עצמו בשביל עם ישראל, שובר את הלוחות ומסיר את כעסו של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. אז ריבונו של עולם, למה לא מגיע למשה את מה שפנחס קיבל? ובאותה פרשה, באותה פרשה, בתחילת הפרשה, פנחס מקבל את זה. השיב את חמתי, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אתה ממשיך כמה קטעים בפרשה? אופה, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לא, 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 לא הבנים שלך, לא הבנים שלך. קח לך את יהושע בן נון ושמחת ידך עליו. מאוד מאוד כואב. למה למשה רבינו לא? למה משה רבינו לא קיבל? אז יהודים יקרים, בואו ננסה להבין מה קורה פה, ובעיקר בואו ננסה להבין מה זה מלמד אותנו. מה אני יכול ללמוד מזה שהבנים של משה לא ירשו את גדולתו? מה זה מלמד אותנו? מה אנחנו עושים עם המידע הזה היום? שימו לב, יש הבדל גדול מאוד בין פנחס למשה רבינו. פנחס ומשה הם בעצם מסמלים ניגודים, אולי אפילו הופכים לחלוטין. משה רבינו, שימו לב, הוא פעל והגן על עם ישראל, הוא הגן על עם ישראל, אבל מלמעלה. פנחס הגן על עם ישראל פה, באופן פיזי, פה למטה. שימו לב, משה רבינו היהודי הנעלה ביותר. כל כולו אור, מרגע הלידה, ותראה אותו כי טוב הוא. אומרים חז"ל, מתמלא הבית כולו אורה. כל הבית יתמלא אור מהעוצמה של הקדושה של משה רבינו. הקדוש ברוך הוא בחטא עגל, כפי שהזכרנו מקודם, הקדוש ברוך אומר לו, תשמע, ואתה, אני חלי ואחלם. מה זה אני חלי? אומרים חז"ל שבעצם הקדוש ברוך הוא רומז לו, אם תניח לי, אם אתה לא תתפלל, אני השם ישמור, ישמיד אותם, אני אחלה אותם. אבל זה תלוי בך, אם אתה תתפלל ולא תניח לי, אז אתה בעצם תציל את עם ישראל. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, בעצם שימו לב יהודים, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, הגורל של העם היהודי כולו תלוי בך, בך תלוי הגורל של העם היהודי כולו. ומשה רבינו עושה את זה בצורה הכי טובה והכי מוצלחת, מתפלל ומבקש ומתחנן, ואפילו, סליחה על הביטוי, אני קצת אומר את זה ברטט ובזיע, הוא אפילו מאיים. מחיינינה מספרך אשר כתבת. והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, בזכות משה רבינו באמת, הקדוש ברוך הוא מסיר את הכעס. אבל משה רבינו עושה את זה על ידי התפילה שלו. הוא פועל ברובד הרוחני. משה רבינו לא נמצא פה למטה. עם ישראל אפילו לא ראה את זה. סביר להניח שאם זה לא היה כתוב בתורה, בכלל לא ידענו את זה. לא היינו יודעים את זה. עם ישראל לא ידע בשעת מעשה את הדרמה הגדולה שיש גזרה כל כך נורא על העם היהודי. עם ישראל לא יודע. עם ישראל נמצא למטה. משה רבינו הופך שולחנות בשבילנו למעלה. שוב, משה רבינו פועל ברובד הרוחני. שמה למעלה. הוא מוסר ומתחנן ומבקש ומוסר את נפשו בשביל עם ישראל, ובסופו של דבר הוא מצליח. אבל שוב, כל זה קורה ברובד הרוחני. פנחס עושה את זה בצורה שונה לחלוטין, רבותיי. יהודים, פנחס פועל בצורה שונה, הוא פשוט לוקח רומח. שימו לב, פנחס ורומח באמת לא הולכים ביחד. תזכירו לי מי היה סבא של פנחס, חסידים, תזכירו לי מי היה סבא של פנחס, אהרון הכהן. מה היה התכונה של אהרון הכהן? מה היה התכונה של אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום. אהרון הכהן, רומח לא מתאים לו. זה לא כוס התה שלו. ומעידה עליו התורה, מעידה התורה על פנחס, שהוא קיבל את התכונות, הוא ירש את הטבע, הוא ירש את התכונות האדירות של אהרון הכהן. גם הוא היה איש שלום. כן, הקדוש ברוך אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום. פנחס קיבל וירש את התכונות של אהרון. לא מתאים לו רומח, אבל אין ברירה. גזרה כזאת קשה משתוללת על עם ישראל, 24 אלף יהודים נהרגים, פנחס קם ועושה מעשה, לוקח רומח, והורג את זמרי וכוזבי. ושימו לב, שבט שמעון, שזמרי הרי היה הנשיא שלהם, כן, זמרי במקום להגה, במקום להחזיר ולעורר בתשובת השבט שלו, הוא מחתיא אותם, מעודד אותם רחמנא ליצלן לעבור עבירות, הוא מעודד אותם להתנהג בחוצפה גסה כלפי משה רבינו. לפנחס אין ברירה, הוא מבין שבכך, הוא מבין שבכך הוא מציל את עם ישראל, הורג את זמרי, הורג את זמרי ואת כוזבי, שבט שמעון רצה להרוג אותו. שימו לב, משה רבינו מוסר את הנפש, ופנחס מוסר את הנפש. משה רבינו מוסר את הנפש, אבל זה נשאר שוב ברובד הרוחני. משה שכל כולו אור, כל כולו קדושה, הוא מוסר את הנפש. מה אומר לקדוש ברוך הוא? אם אתה לא מוכל להם, מחייני נא מספרך אשר כתבת. איזה אומץ צריך לומר את זה. כן? איזה אהבת ישראל צריכה להיות בשביל שמשה רבינו יאמר את זה למשה רבינו. שוב, אבל הוא מתמודד פה בצורה רוחנית. כן? מחייני נא מספרך אשר כתבת. פנחס מתמודד פה למטה. פיזית. שבט שמעון פשוט רוצה להרוג אותו פיזית. אבל הוא לא מתפעל משום דבר, הוא מוסר את הנפש שלו, מוסר את הנפש שלו בשביל עם ישראל, בשביל כבוד הקדוש ברוך הוא ובשביל כבוד ישראל. זה אפילו מתבטא בתקופת העיבור שלהם, של משה רבינו ושל פנחס. שימו לב, כמה זמן אמא של משה רבינו, כמה זמן הוא היה בתוך המעיים שלה, כמה הוא היה במעי אמו, כמה זמן, שימו לב, הוא היה הזמן המינימלי ביותר. הזמן המינימלי של עיבור זה 6 חודשים ויום אחד. פנחס, לעומת זאת, פנחס, אני לא מדבר על פנחס עצמו, אבל אליהו, אנחנו יודעים הרי שפנחס זה אליהו, כן? פנחס זה אליהו, זה אותה מהות, אותו עניין, פנחס זה אליהו. על אליהו מובא שהוא היה, אמא שלו הייתה מעוברת איתו 12 חודשים. שימו לב, משה רבינו היה בתקופת העיבור המינימלית, פנחס היה בתקופה המקסימלית. זה מסמל שוב שמשה רבינו הוא בעצם למעלה מהעולם. הוא למעלה מהעולם. הוא איש רוחני, קדוש ונעלה. פנחס לעומת זאת מסמל את הירידה פה למעלה, לפה למטה. שניהם מצילים את עם ישראל, ושניהם מסירים את הכעס של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. אבל משה פועל בצורה רוחנית, פנחס לעומת זאת פועל בצורה גשמית, בצורה פיזית, שלא לו, אולי אפילו אפשר לומר טכנית, פשוט הורג את זמרי וכוזבי, וככה מסיר את כעסו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, ודאי שמשה רבינו הרבה הרבה יותר נעלה מפנחס. משה רבינו ולא קם בישראל עוד כמשה. משה רבינו כל כולו אור וקדושה, הענב, הצדיק, הכי הכי נעלה שיכול להיות. אבל אתם יודעים, אבל לפעמים יכול להיות שהאור נעלה מדי, יכול להיות שהאור כל כך כל כך נעלה, השאלה כמה זה משפיע פה בעולם הפיזי הגשמי שלנו. שימו לב. ייתכן, אני אומר כמובן, יש מצב שהבנים של משה רבינו בכלל לא ידעו על המסירות נפש שלו. משה רבינו עושה את המעשה הכי הכי אצילי, מוותר על כל כולו, מוותר על התפקיד שלו, מוותר על המעמד שלו, מוותר על עצמו, הוא שוכח מהמהות שלו לחלוטין. אבל השאלה כמה זה חדר פה בעולם הזה, כמה הבנים שלו קלטו את זה, כמה הבנים שלו היו שותפים לזה. פנחס לעומת זאת לא היה אפשר לפספס את המסירות נפש שלו. הוא לא פעל בצורה רוחנית, הוא לא פעל בהר סיני, הוא לא עמד בשמיים ודיבר עם הקדוש ברוך הוא. משה רבינו הוא והשם אלוקיו איתו, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. שוב, כמו שאמרתי, אם זה לא היה נכתב בתורה, מי היה יודע את זה בכלל? מי היה יודע כמה פעמים משה רבינו הסיר את הסכנה, הסיר את סכנת הכליה רחמנה ליצלן מעלה מישראל? אם זה לא היה כתוב בתורה, אף אחד לא היה יודע. פנחס עשה את זה מול כל העם היהודי. לא היה אפשר שלא לראות את זה. לא היה אפשר לפספס את זה חסידים. אצל פנחס זה פעל חזק מאוד 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 ברובד הגשמי. שימו לב, לא שחס ושלום משה רבינו היה חסר לו משהו בעבודה שלו. משה רבינו הרי היה האדם השלם, היה המושלם, תכלית, מבחר המין האנושי. אבל עבודת השם שלו, עבודת השם האלוקית שלו, השליחות שלו פה בעולם הזה, הייתה בצורה שונה. הוא היה צריך לפעול מלמעלה. הוא היה בשמיים ומשם הוא הסיר את הכיתרוגים ומשם הסיר את כל הגזרות הקשות שהיו על עם ישראל. פה בעולם, פה למטה, בעולם הפיזי, לא היה לזה, לאו דווקא שזה הורגש, לאו דווקא שזה חדר לעולם שלנו. יהודים יקרים, מה זה מלמד אותנו? מה זה מלמד אותנו? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? שדווקא משה רבינו, הבנים שלו, לא ירשו את גדולתו. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שפתחנו, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא מאוד רצה, אבל הבנים שלו לא ירשו את גדולתו. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? יהודים יקרים, אז האמת היא שבעצם, כולנו מבקשים, מתחננים, כמה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שירשו בנינו את גדולתנו. מה הכוונה איזה שירשו בנינו את גדולתנו? שוב, אין לנו לא את הגדולה של משה, וגם לא את הגדולה של פנחס. אבל כמה אנחנו רוצים שהבנים שלנו יהיו שותפים לדרך שלנו, שגם הם ימשיכו בדרך שאנחנו מנסים להנחיל להם. כמה אנחנו מנסים לחנך אותם, להדריך אותם, לרומם אותם. כמה הרי זה הדבר היקר ביותר בשבילנו. אין ליהודי דבר יותר יקר מהבנים שלו, כן? זה הנכס היקר. קר ביותר, אין לו שום תחליף, כן? אין לו שום ער, אי אפשר להעריך, אי אפשר לקמת את זה, אי אפשר לתת לזה מחיר, זה הדבר הכי הכי יקר. וכמה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שירשו בנינו את גדולתנו. הדרך שאנחנו מחנכים אותם, אנחנו רוצים שילכו בדרך ישראל סבא, בדרך של אבותינו הקדושים, בדרך של אברהם, יצחק ויעקב, בדרך של אמותינו הקדושות, של שרה, רבקה, רחל ולאה, זה הבקשה היקרה ביותר של יהודי. אז בואו אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזה. שוב, אנחנו כמובן לא באנו חס וחלילה לבקר את משה רבינו, אבל אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו נעשה שבנינו ירשו את גדולתנו, שבנינו ימשיכו את הדרך שלנו, את הדרך שאנחנו מורים להם, מנחים אותם, שהם יקבלו את זה ויקלטו, וזה יחדור גם בהם, רבותיי. אז הנה, אנחנו רואים בפרשה שלנו שלפעמים יכול להיות מצב שבן אדם עושה דברים נעלים ביותר, בן אדם עושה דברים חשובים ביותר, אבל אין לזה קיום בעולם הפיזי. זה לא נמשך פה בעולם הזה. מי לנו גדול מהאדם הגדול ביותר, מהאדם השלם ביותר, משה רבינו? ובניו לא ירשו את גדולתו. בניו לא ירשו את גדולתו, לא ימשיכו את הדרך שלו. אנחנו רוצים, אז אנחנו צריכים לדאוג שכל מה שאנחנו עושים, לא מספיק, שוב, כמו שאמרתי, לא מספיק לעשות מעשים גדולים, אלא צריך לדאוג. צריך לדאוג שזה יחדור פנימה, שזה ייכנס לתוך הדור הבא, שגם הם ימשיכו, שגם הם ילכו בדרך שלנו, שגם הם יקלטו את זה. שמעתי שהרבה הרבה אחרי מלחמת העולם השנייה, או גם לפני מלחמת העולם השנייה, הרבה הרבה יהודים היגרו מפולין לאמריקה. הרבה מהם קלטו שבעצם מאוד מאוד קשה להשיג עבודה, אם אתה שומר שבת, מאוד מאוד קשה להשיג עבודה באמריקה של אז. והרבה הרבה יהודים עמדו בגבורה ומסרו את נפשם בשביל קדושת השבת. היו מוכנים להישאר בלי פרנסה, חיו חיי דוחק, היה להם קשה מאוד מאוד, חיו חיי דוחק גדול מאוד, אבל לא היו מוכנים לוותר על השבת. ממש ממש מסירות נפש. אבל למרבית הצער, אצל הרבה מהם, אצל הרבה מהדור שההורים מסרו את הנפש בשביל השבת. חסידים, הרבה יהודים שמסרו את הנפש על השבת, אבל דווקא אצל הבנים שלהם, איך אמרנו, לא ירשו את גדולתם. הבנים שלהם זנחו את הכל, שכחו מהשבת, מאות כמה וכמה דברים בדרך. ושוב, פה נשאלת השאלה לאבא ואימא, להורים שמסרו את הנפש על השבת. לא מגיע להם שהבנים שלהם גם ימשיכו? לא מגיע להם שהבנים שלהם גם ימשיכו בדרך שלהם? למה אצל הבנים שלהם, לא רק שלא מסרו את הנפש, היו מוכנים להפקיר כל כך הרבה ערכים, כל כך הרבה חיי תורה ומצוות, בשביל הנאות גשמיות? אז היה איזה מחנך דגול שאמר, נכון, ההורים מסרו את הנפש, אבל כל פעם שהם באו הביתה והגיע השבת, או שדיברו בבית על השבת, תמיד זה היה מלווה באיזה כזה הנחה כבדה, באיזה קרחץ כזה. הם מסרו את הנפש על השבת. אבל כשבבית דובר על השבת, שסיפרו על השבת, זה היה תמיד עם איזה הנחה, עם איזה כאב. מה הילדים קלטו? חסידים יקרים. מה אתם אומרים? מה הילדים קלטו? הילדים קלטו שהשבת זה עול. זה לא משהו משמח. הם קלטו שהשבת זה לא משהו ששווה ללכת עם זה. לא משהו ששווה לשמור את זה. אז חסידים יקרים, אז הנה, אנחנו רואים שלא מספיק לשמור שבת. לא מספיק לשמור שבת, ואפילו לא מספיק למסור על זה את הנפש. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לעשות את זה בשמחה. שוב, אני כמובן לא שופט. קטונתי מאוד מאוד משל לשפוט את אותם יהודים יקרים. אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה, רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד. ולפעמים באמת זה קשה, זה היה, אני מבין למה זה היה מלווה אצלם בהנחה, אני מבין למה זה היה מלווה אצלם בכאב, אני מבין את זה בהחלט. אבל אם אנחנו מתבוננים שהשבת וכל מצווה זה משהו כל כך נעלה, זה הרבה 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 יותר גדול מכל קושי שקיים כרגע, גם אם הקושי הוא באמת מכביד ומציק, אבל נדרש מיהודי להבין שהמצוות של הקדוש ברוך הוא, השבת וכל מצווה, אתה מתאחד עם משהו הרבה הרבה יותר גדול, עם משהו הרבה 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 יותר חשוב מהדברים הקטנים שמלווים אותנו בדרך. אז יהודים יקרים, אנחנו רוצים שהבנים שלנו ירשו את גדולתנו, נשתדל להאהיב את התורה, לעשות את המצוות ולהראות להם שאנחנו שמחים עם זה, להראות להם שגם כן, יכול להיות שהמצווה מלווה בקושי, לפעמים ככה להקום כל בוקר לתפילה, זה לפעמים יכול להיות מלווה בקושי, אבל לשדר להם, לשדר לעצמנו ולשדר להם שיש פה משהו הרבה הרבה יותר גדול, אתה מתאחד עם משהו הרבה הרבה יותר גדול, וגם אם כרגע זה מלווה באיזה קושי, אבל המצווה של הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר עוצמתית, היא הרבה יותר גדולה, וכמובן כדאי מאוד להתמיד בזה, גם עם הקשיים גדולים בדרך. יהודים יקרים, מגיע אליך מישהו הביתה, הזמנת איזה איש מקצוע, חשמלאי, חשמלאי, אינסטלטור, או איש תיק, כל מה שלא יהיה. אם נראה לך שאולי הוא לא יניח תפילין, אל תתבייש, תציע לו, יהודי, בוא תניח תפילין. א', המעשה עצמו הוא עצום. המעשה הוא גדול מאוד מאוד. לזכות יהודי בתפילין או בכל מצווה אחרת זה דבר נעלה מאוד מאוד. אבל אתה גם נותן פה מסר לילדים. אתה משדר דבר גדול מאוד לילדים שלך. שחיי התורה ומצוות זה משהו שבוער בקרבי. ככל שזה יותר בוער בקרבי, אני כמובן ימליץ ויציע וינסה להשפיע על עוד יהודים רבותיי. אז אל תתביישו, זה נראה לנו אולי לפעמים מסובך, אבל זה באמת הרבה 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 פחות קשה ממה שאנחנו חושבים. הרבה הרבה פחות קשה ממה שאנחנו חושבים. ככל שאנחנו משדרים לילדים, שוב יהודים, ככל שאנחנו משדרים לילדים שאנחנו חיים עם התורה, חיים עם המצוות, ושמחים עם זה, שוב שמחים, יש הרבה יותר סיכוי שזה יעבור לדור הבא. יהודים יקרים, הרבי אמר לחמי, הרבי שלח את חמי, הרב ארי לייב קפלן, הרבי שלח אותו מאמריקה, שלח אותו כשליחו האישי לעיר הקודש צפת. הוא נסע לפני 51 שנים, בתקופה הזאת, בתקופה של 17 בתמוז. הרבי הורה לו, כשאורזים, הוא הרי צריך להרוז את כל החפצים שלו, ולסוע מאמריקה לארץ ישראל. הרבי הורה לו דבר מעניין. הדבר הראשון שיהודי אורז, זה את הטלית ואת התפילין. רגע, האריזה תיקח לך את כמה ימים. הרי אתה לא יוצא לדרך היום בערב. אתה יוצא לדרך עוד שבוע, שבועיים. אתה תארוס את הטלית והתפילין, ומה יהיה מחר בבוקר? אתה צריך להוציא את זה, להשתמש מזה מחר בבוקר, בתפילת שחרית של הבוקר. נכון. אז אתה תארוז את זה, מחר בבוקר כמובן תוציא את זה. אבל תארוז את זה היום, כי יהודי מתחיל בטלית והתפילין. כשאתה הורס את החפצים, מה החפץ החשוב ביותר? מה הדבר החשוב ביותר שאתה לוקח איתך? זה את הטלית והתפילין. נזכור את זה ונכניס את זה טוב טוב לעצמנו, ונשדר את זה לילדים שלנו. ונעשה את זה כמובן מתוך שמחה, נבין שזה בעצם הדבר החשוב ביותר, והמשמח ביותר, הנעלה ביותר. נעשה את זה בשמחה ונהפוך את הימים האלה לימי ששון ושמחה בקרוב ממש. תודה רבה יהודים.